שומעים שזה הארץ.
יונתן, זה עכשיו או אף פעם?
לא.
זה הפרק האחרון.
זה נורא מטופש. אני לא עושה את זה.
לא תהיה לך עוד הזדמנות אולי.
אוקיי, בסדר, בסדר. אוקיי. אז פשוט לרוץ על זה?
פשוט לרוץ על זה.
אוקיי. ברוכים הבאים לנקי הוידאו. Here's לילך. עכשיו את.
לא, זה מטומטם.
שלום לילך.
שלום ינתן.
וברוכים הבאים לנקי הוידאו, פודקאסט של הארץ על סרטים ועל אנשים שאוהבים סרטים. ואנחנו בפרק האחרון לעונה.
כן.
היית מאמינה?
לא.
אז הנה זה, זה הגיע.
נכון, מהר מאוד.
ואנחנו מסיימים עם סרט, לדעתי, על רמה.
על רמה עכשיו. אתה מנסה להזרים בחורות.
הניצוץ. הניצוץ מ-1980 של סטנלי קובריק. צריך לומר בהגינות, זה סרט מאוד שונה מכל מה שעשינו עד עכשיו. אז אני אולי אגיד עליו איזה מילה. אז קובריק כמובן אחד הבמאים הכי נחשבים בתולדות הקולנוע האמריקאי, אם לא ה, יש שיאמרו, וב-1980 הוא כבר אחרי השיא שלו, בוא נגיד. הוא עשה את תפוז המכני, ודוקטור סטרנג'לאב, ושבילי התהילה, ו-2001 אודיסאה בחלל, כלומר הוא כבר במאי, שלא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד, והוא עושה מה שהוא רוצה. ויש לו גם קצת הילה של הבמאי המסוגר, האובססיבי, שאף אחד לא יודע איפה הוא. הוא גר באנגליה, לא בהוליווד. הוא ידוע כדקדקן עד כדי אובססיה לפרטים, לוקח לו יותר ויותר זמן לעשות סרט, והוא מחליט לעשות סרט אימה, על פי ספר של סטיבן קינג, יש לומר. והסיבה שאני אומר שזה סרט שונה, כי עד עכשיו עסקנו בסרטי, אני אקרא לזה מיינסטרים, שהיה להם איזשהו נתיב מאוד ברור עלילתית, יכולנו לרוץ עליו, להעיר מה מעניין אותנו, והסרט הזה הוא משהו אחר.
כן, הוא סרט אמנותי.
הוא סרט אמנותי, שאפשר להגיד את זה בלי להיות צינית. ואם אני צריך לבחור דימוי, וכל מי שראה את הסרט יודע, זה מבוך.
זה מבוך, נכון מאוד.
זה מבוך שלא קל לצאת ממנו, ושלא ברור, והרבה שבילים מובילים לאיזשהו dead end, והרבה שבילים עושים איזשהו מין לופ וחוזרים לעצמם, אז אני לא יודע אם נוכל לפתור את המבוך הזה.
לא בטוח שחייבים.
אבל לא בטוח שחייבים. אני מסכים עם זה לחלוטין. אז למי שלא ראה, עלילה כביכול פשוטה, מדובר באב שלוקח את אשתו והבן שלו. הם הולכים לעשות housekeeping למלון גדול בערי הרוקיז, כי הוא סגור בעונות השלגים, ו... באיזשהו שלב הוא מחליט לרצוח אותם.
אוקיי, זה ממש הפשטה של העלילה, אבל הפשטה, בסדר, כן, כן, כן.
זה הפשטה של העלילה, כי כל קריאה שאני אחליט עכשיו עליה, היא תהיה לא הוגנת, כי אפשר לעשות הרבה קריאות.
אוקיי, בסדר גמור, נלך עם זה.
אבל זה מה שקורה בסרט, תכלס. יש לך זיכרון ממתי ראית אותו בפעם הראשונה?
אין לי זיכרון חד משמעי, אני יודעת שזה היה בווידאו, אני חושדת שזה היה עם ההורים שלי, שכמו שכבר סיפרתי, היו אדם חובבי סטיבן קינג.
הוסללת.
הוסללתי.
שוב.
לאימה, אני חושבת שצפיתי בסרט או בקטעים מן הסרט, וזה מה שנשאר איתי, ואחרי איזשהו זמן קראתי את הספר.
או, הנה זה, קראתי את הספר.
יונתן.
כן.
ואני חושבת שהרושם שנשאר לי הוא מעורב. כלומר, חשבתי שאני מאוד אוהבת את הסרט. ואז צפיתי בו שוב.
Okay.
ומה שנזכרתי זה שאהבתי מאוד כנראה את הספר. בבקשה, מתי אתה צפית בו לראשונה?
כשהייתי בן 16-17 כזה, היה לי מנוי לאוזן השלישית.
Of course you did.
כן. אני גם הוסללתי לאהבת קולנוע, באמת. זה תכלס, חונכתי לאהבת קולנוע. והייתי עובר שורה-שורה של כזה הבמאים הגדולים, ורץ על כל הסרטים שלהם, ואז הגעתי גם לסטנלי קובריק. והתחושה שלי עם כל סרט שלו, וגם עם זה, למרות שזה סרט מאוד שונה, אפשר להגיד, ברפרטואר שלו, זה מעין תדהמה, מסוג התדהמה שיש לך כשאתה נכנס לאיזה קתדרלה באירופה, אתה לא מבין בדיוק מה כל כך מרשים. יש המון פרטים, יש המון דברים לראות, אבל אתה מבין שאתה מסתכל על משהו שהוא גדול ויפה ומפואר.
אוקיי.
אז אוקיי. אני חושב שזה סרט מפואר, כמו כל הסרטים שלו, מהרבה בחינות.
אז אני לא אעשה את הדבר המעצבן הזה של לבוא ולהגיד כל הזמן, אבל זה רק מה בספר, זה רק מה בספר. אני הייתי רוצה דווקא לפגוש את הסרט הזה מהעיניים שלך. אני באה להשתכנע.
אוקיי.
I want to be a believer.
אני אעשה את המיטב.
ואשתח את הטענות השונות שלי מדי פעם, כי יש לי.
אוקיי.
בטח שיש לי.
אז יאללה, בואי נצלול.
קדימה.
הסרט נפתח בשוטים רחבים, עד כדי לא להאמין ממסוק של נוף הררי. מרשים מאוד, וכביש שנוסעת בו מכונית אחת, ואין עוד מכוניות.
כמובן.
וברקע יש את המוזיקה הסופר מאיימת הזאת. טן, טן,
טן, טן. כן, הוא לא משחק משחקים.
לא משחק משחקים, הטון מאוד ברור, וזה ארוך, והרכב נוסע ונוסע ונוסע. הנוף נהיה מושלג, ואנחנו מגיעים למלון.
האוברלוק.
האוברלוק, מאוד הוטל. הנהג הוא ג'ק ניקולסון, בתור ג'ק טורנס, הגיבור של הסרט, והוא הגיע לרעיון, רעיון עבודה. וברעיון הקצר הזה אנחנו לומדים המון דברים, עליו ועל המלון.
ג'ק is a school teacher. Formerly a school teacher.
What line of work are you now?
I'm a writer.
Well, this ought to be quite a change for you.
I'm looking for a change.
אז הוא סופר. צריך לשאול את עצמנו איזה סוג של סופר מחליט לעשות housekeeping למלון.
כל אחד שרוצה איזה ריטריט טוב.
או סופר כושל, אני הייתי אומר.
הרש.
הוא מספר שהוא לא נגע באלכוהול כבר כמה חודשים. כלומר, אלכוהוליסט נגמל.
כן.
איש משפחה. והמנהל מלון אומר שוב ושוב ושוב, מדגיש של כאילו, קשה פה עם הבדידות. קשה פה. עם להיות לבד ומנותק מהעולם.
כן, כי בחורף בעצם המלון מתנתק לחלוטין מן הסביבה, אין דרך גישה עליו, השלגים הם כל כך כבדים, שרק מי שנשאר במלון נשאר עם עצמו.
נכון, ואז הוא מוסיף ומספר, אחד מאלה הקודמים בתפקידך, קרטייקר קודם, רצח את המשפחה שלו. שתי ילדות, בנות 10 ו-8, ואת אשתו.
ואז, אני חייבת להגיד את זה.
כן, בבקשה.
ואז ג'ק טורנס, ג'ק ניקולסון, אומר,
You can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me.
ואתה מבין מיד, אתה יכול להיות בטוח שעם האיש הזה, זה בהחלט הולך לקרות.
כן, זה תגובה מוזרה. כלומר, זה לא אוי ואבוי.
אם אתה חייב לומר את זה, לא בפעם הראשונה.
ועוד פרט שנזרק, ואנחנו נחזור אליו אחר כך, המלון הזה נבנה על שטח של בית קברות ילידי עתיק.
ילידי עכשיו, אינדיאני. מי אנחנו הולכים להעליב?
את האינדיאנים שמאזינים לנו.
את האינדיאנים הרבים. ובכן, כנף נוצה, אני מתנצלת מאוד. בכל מקרה, זה דבר שמאוד מאוד מעסיק את סטיבן קינג, גם בספרים אחרים שלו. אני מדי פעם כן אביא את סטיבן קינג, בתור נציג התמות של הסרט.
את לא צריכה להתנצל, בבקשה.
אני בהחלט לא צריכה להתנצל, באמת.
כן. אז זה הרעיון. קצר, מוזר, כמו הרבה מהסצנות פה, משהו בדיבור לא טבעי, מאוד לקוני. ג'ק ניקולסון כבר נראה, כבר בשלב הזה חצי מעורער. ואז אנחנו חותכים למשפחה, שנשארה עדיין, היא עוד לא באה. נשאר בבית. זו ונדי, שלי דובל, ובנה דני לויד.
כן.
הייתי אומר שיש עוד חבר במשפחה, כי הוא מאוד נוכח, שזה טוני. החבר הדמיוני של דני, דני מדי פעם כאילו מרים את האצבע, ועושה כזה תנועות של אני מדבר, והוא מדבר בקול אחר, וזה טוני. טוני אומר לדני לפעמים מה לעשות, מה לספר,
כן.
מה לא לספר.
טוני, why don't you want to go to the hotel? I don't know. You do too, no. No, come on, tell me. Don't want to.
ואז דני/טוני, יש מין חיזיון. לרגע הוא רואה מעלית של האוברלוק, וממנה יוצאים נהרות של דם. ואז עוד הבזק, שתי ילדות שנראות כמו תאומות.
כן.
הוא מתעלף.
כן, ילד נוח. כזה שאתה רוצה לגדל.
ובשיחה קצרה עם רופאה שמגיעה לטפל בו, שלי דובל, ונדי, מספרת שטוני הופיע לראשונה אחרי שג'ק היה אלים כלפי הבן שלו.
מי היה מאמין?
הוא משך אותו, הוציא את לב, והכתף יצאה ממקומה. כן. ומאז הוא הבטיח שלעולם לא יגע יותר באלכוהול.
ומאז גם יש לעת טוני, שאנחנו יכולים לחשוב שהוא חבר דמיוני. פשוט כן. חבר דמיוני. אממה, הוא אומר, טוני, מספר לדני, שבעצם אבא קיבל כבר את העבודה. נכון. והוא תכף יתקשר לספר. ואז אנחנו מבינים שהילד, יש לו יותר מדמיון שילד. יש לו את מה שאנחנו נדע להגיד אחר כך, את הניצוץ. יש לו איזה שהם כוחות. ובטח בפתח של יצירה, אם, גם דיברנו על זה כשדיברנו על אני והחבר'ה, שכשסטיבן קינג בוחר, והוא בוחר הרבה פעמים ביצירה שלו, למקם ילד, לילד יש תפקיד. ולדני אמור להיות תפקיד. בסרט אין לו מאוד, הוא אביזר מקריפ בתוך סרט מקריפ. אבל גם אם לא ילד, למי שיש כוחות על בסרטים, יש להם תפקיד. זאת אומרת, זה חלק מהעניין, זה חלק מהבילדאפ. לדני יש איזה שהם כוחות על.
אני חושב שזה אחד התרגילים שהסרט עושה בחוכמה, זה שהוא מושך את הרגע הזה שבו אתה בטוח שיש פה משהו על טבעי, ממש עד הקצה. אתה יכול רוב הסרט לפענח אותו או לקרוא אותו כאילו הוא מדמיין, ההוא מדמיין,
אפשר,
ההוא חולה.
אפשר, זה נכון. זה מחזיק את זה, כן.
זה מחזיק מסכימה. המון זמן ככה. ואז בעצם הם נוסעים. ישר עם כל המשפחה נוסעת למלון, ובנסיעה, שוב, עוד סצנת נסיעה באותם כבישים. ומה שמשך אותי בנסיעה המשפחתית הזאת, שני דברים.
כן.
אחד, ג'ק נראה כבר משוגע על כל הראש, כבר עכשיו.
הוא אדם שונא את משפחתו כבר בנסיעה הקצרה הזאת.
זה תחילת הסרט, והוא שונא את אשתו, והבן שלו, הוא לא סובל אותו. זה מאוד מאוד ברור, מהרגע הראשון.
זה מבחינתי כבר כשל אדיר. של קובריק, כי זה באמת נראה, קודם כל אני שונאת את כל הליהוקים פה, אבל חוץ מזה, זה נראה כאילו אף אדם אחד על הסט לא פגש אדם נורמלי בחיים שלו. הם לא יודעים איך הם מתנהגים, הם לא יודעים איך הם מתייחסים אחד לשני. אין שום דבר שאפשר לתפוס כאנושי, ועוד יותר מזה, זאת אומרת, הנקודת מוצא של סטיבן קינג לספר הייתה, תן לי איש משפחה נורמלי, ואני אראה לך איך הוא הופך לרוצח מופרע. וסטנלי קובריק, הוא מתחיל עם רוצח, זאת אומרת, זה ג'ק ניקולסון, זה לא נראה כאילו הוא מצליח להחזיק שנייה מן הסבירות הזאת, הוא כבר נראה טורף.
אוקיי, את אומרת כשל ליוקי, אני אגיד שאין אצל סטנלי קובריק כשלים.
בוודאי.
לא, אבל תנסי לבחון את האפשרות שהוא לא מנסה לעשות את מה שסטיבן קינג עושה בספר, אלא הוא מנסה לעשות משהו אחר.
אני אומרת ברמה האנושית הרי.
יכול להיות שהסרט בא ושואל אותך כצופה, בוא תנסה אתה למצוא את הרגע שבו ג'ק ניקולסון מחליט לרצוח את המשפחה שלו. האם זה קורה בסוף הסרט? או האם הוא מגיע כבר למלון עם הכוונה הזאת, ומשהו במלון עושה את הדחיפה האחרונה.
זאת שאלה בכלל. הוא נוסע במחלית ומדבר עם הילד הקטן שלו על קניבליזם.
יש הורים ששונאים את הילדים שלהם. יש אנשי משפחה שלא מרוצים. יש אלכוהוליסטים בגמילה ששונאים כל רגע בחיים שלהם. וג'ק ניקולסון הוא כרגע הדמות הזאת.
אוקיי, בסדר. אני מקבלת עד כאן.
והעורך של הסרט סיפר פעם שקובריק בחר תמיד את הטייקים הכי קיצוניים של ג'ק ניקולסון. כלומר, ג'ק ניקולסון עשה בהתחלה טייקים שהוא היה טוב, אחרי זה הוא עשה טייקים שהוא היה סתמי, ואז הוא הלך לקיצון, וקובריק כמעט תמיד העדיף את הקיצון. כלומר, הוא רוצה שנפגוש פה אדם שהוא כבר על הקצה. הוא מגיע לקצה.
איזשהו הסבר לזה?
לא שאני יודע.
אוקיי.
אנחנו צריכים לזנוח את המילה הסבר.
אוקיי.
עוד דבר בנסיעה הקצרצרה הזאת, אנחנו שוב ממש בהתחלה של הסרט, עולה סיפור על משלחת אמיתית, משלחת דונר, שנתקע בערים, זה סיפור ישן ומוכר, ונאלצה לפנות לקניבליזם. שזה משהו שכמובן...
זה הניסוח הכי מנומס ששמעתי אי פעם על קניבליזם.
שכמובן מספרים לילד בין 5 או 6 או 7, דבר נהדר. What was the donor
party? They were a party of settlers in covered wagon times. They got snowbound one winter in the mountains. They had to resort to cannibalism in order to stay alive.
You mean they ate each other up?
They had to, in order to survive.
מה שלא מספרים על המשלחת הזאת, וזה גם דבר שאני רוצה לחזור עליו, הם הרגו את שני המדריכים הילידיים שלהם, האינדיאנים שלהם.
ומי תבחר? ומי תבחר לאיזה נשנוש קטן?
כדי לאכול אותם.
ודאי, אתה לא תלך לאדם הלבן.
ואז אנחנו מגיעים לאוברלוק. האוברלוק ולידו מבוך. בזה אמרתי בהתחלה שאנחנו צריכים לחשוב על מבוך. בואי נדבר שנייה על המלון הזה. איזה מין מלון זה? איך הוא נראה? הוא דמות בסרט.
המלון הוא לגמרי דמות מסרט. הוא נראה כמו ה-70s בעצמם. זאת אומרת, הוא לא המלון הכי מפואר, אבל הוא בהחלט מין מלון של פאר ישן.
כן, הוא לא נראה כמו מלון קלישאתי רדוף רוחות. כלומר, זה
לא, הוא לא ויקטוריאני כזה.
כן, וקורי הכביש בכל מקום. הוא נראה מתוחזק היטב, ואני אגיד, הוא נראה כמו מבוך. קובריק מראה לנו אותו כמו מבוך.
נכון.
יש גם אינטרקאטינג בין הטיול במבוך לטיול במלון. המון המון מסדרונות, המון פניות.
אפילו לא שמתי לב לזה, כי הכל נראה לי כמו מבוך. הרי הארץ נראה לי כמו מבוך.
קמפוס ענקי הוידאו.
קמפוס ענקי הוידאו.
אז אנחנו צריכים לחשוב על שני המקומות האלה כאותו מקום, או כשני צדדים של אותו מקום.
כן, המבוך, רק נגיד למי שלא, המבוך הוא מין גדר חיה, מהמבוכים שעשויים מגדר חיה.
וברגע הבא, אנחנו מוצגת לנו עוד דמות חשובה, וזהו הטבח הראשי של המקום, גבר שחור, בשם דיק הלורן. הוא לוקח את דני ווונדי לשוב, סיור, מה שנראה לי מבוך מוחלט של מטבח עצום.
רגע, אהוב עליי בסרט.
Yeah, this whole place is such an enormous maze. I feel like I'll have to leave a trail of breadcrumbs every time I come in.
Don't let it get you down, Mrs. Torrance. It's big, but it's still not but a kitchen.
הוא מראה להם את המחסן, מה שנקרא בצבא, מחסן קשות.
מה זה מחסן קשות?
כנראה לא עשית תורנות מטבח בצבא. מחסן קשות זה איפה שאתה שומע את כל הדברים היבשים. החומוס, הפחיות. ופה אני רוצה שנייה להתעכב על כמה דברים. קובריק, כשאמרתי שהוא במאי אובססיבי, זה אומר שאם אצל במאי אחר, אז הוא היה אומר לצוות ארט שלו, בואו תעשו מחסן קשות. אני הולך להתעקש על הביטוי.
אני בשמחה.
ותשימו פחיות, צבעים, ואז הוא היה מאיר שהוא לא אוהב את הצבע הזה, לא צבע הזה, אז אפשר להיות בטוחים שאצל קובריק, כל פחית ופחית במחסן הזה, הוא בחר אותה, הוא מיקם אותה במקום שהוא רצה למקם אותה, וכל שוט הוא מילא אותו בדיוק איך שהוא רצה למלא אותו.
אוקיי.
לדוגמה, כשאתה רואה שוט של דיק, יש מאחוריו פחית, ובפחית יש לוגו של גבר אינדיאני. של צ'יף. זה לא ניואנסט, אבל אני לא הולך עכשיו להתעכב כל פעם שיש את זה בסרט, אבל אני מזמין את מי שרוצה לראות אותו, שיראה אותו שוב, וינסה פתאום לשים לב כמה זה בולט לאורך הסרט. שוב ושוב 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 ושוב, פה יש שטיח בסגנון אינדיאני, ופה יש תמונה ברקע של שתי ילדות אינדיאניות. זה כאילו העבר יושב על המקום הזה, בכל פינה, כל השוטים מלאים בתמונות מהעבר, כאילו זה מקום שהעבר חונק אותו, כמעט, הייתי אומר.
אפשר לדבר על ארצות הברית, כעל מקום שהעבר חונק אותו יותר ופחות, אבל כאילו...
זה דבר, דבר שגם אפשר לשים לב אליו, כמה דגלים אמריקאים מתחבים בסרט, בלי שהם מודגשים. אז זה לא ניואנס כמו שאת חושבת, אבל כלומר, את שמת לב כמה פעמים יש תמונות של אנשים אינדיאנים ברחבי המלון? ואני אגיד עוד מילה על אובססיה. זה סרט שאובססיביים לגביו. יש סרט שנקרא חדר 237, mm-hmm. שמיד נגיע אליו גם בסרט, והוא מלא בתיאוריות על למה קובריק התכוון, מרצח העם של האינדיאנים, לזה שהוא זייף את הנחיתה על הירח, לאין ספור דברים. יש משהו שמושך צופים לנתח ולנתח ולנתח ולנתח, ויש לזה מקום, כי הסרט מחביא יותר ממה שהוא מראה.
זאת אומרת שהסרט עצמו הוא יצירה אובססיבית, והוא מגנט לאובססיביים.
כן.
כן, נשמע כמו בחיים.
והתיאוריה הילידית הזאת, האינדיאנית, זה משהו שאני כן רוצה שנרחף מעליו ונזכיר אותו, אבל אני לא עכשיו הולך להתעכב כל פעם, כי זה באמת, יש עשור דוגמאות.
התיאוריה הילידית, הכוונה, זה ההסבר?
זה ההסבר, כלומר, שהמלון כולו הוא דימוי לארצות הברית, okay, okay. כמו שאת אומרת, שיושב על העצמות והגופות של קברים אינדיאנים. Mm-hmm. שוב, זה לא קוהרנטי, אין לי הסבר שגיד לך, טוב, אז עכשיו ארוחות רפאים הם אינדיאנים, זה לא כזה פשוט.
זה בכלל
פשוט.
לא, כן. אבל זה בואו, זה קוהרנטי.
שיש פה איזה חנק, או איזשהו נקמה, או איזושהי אלימות שלא השתחררה.
אני רוצה להגיד משהו אפרופו גם אובססיה וגם עבר. אנחנו מההתחלה שומעים שג'אק הוא אלכוהוליסט גמילה.
כן.
סטיבן קינג הוא אלכוהוליסט, הוא דיבר על זה הרבה מאוד פעמים, אבל יותר מזה, בהקשר הזה, הוא בן לאלכוהוליסט, אבא שלו היה אלכוהוליסט ואלים, וכשהוא מדבר בעצם על איזה מין מלון אפשר לבנות על גבי בית קברות אינדיאני, איזה מין דבר אפשר לבנות על בסיס כל כך רעוע, הוא גם מדבר על עצמו, זאת אומרת, הוא גם שואל, איזה מין בן אדם אתה יכול לייצר על בסיס כל כך בעייתי, ואיך העבר משכפל את עצמו, גם כשאתה עושה הכל כדי להילחם בזה, הוא ידע שאבא שלו הוא דבר שהוא לא רוצה להיות כמוהו. And then again.
מעניין, וכאילו אני צועק לי באוזניים, הכיבוש, הכיבוש, הכיבוש.
זה שהכיבוש.
אבל נוותר על זה כרגע.
כאילו, אנחנו ממש שם.
במחסן קשות, בפעם הראשונה, הטבח, דיק, מסתכל על דני ומתקשר איתו שלא ברמה המילולית. הוא שואל אותו בראש, אנחנו שומעים את זה, כאילו לא שהוא מזיז את השפתיים, אם הוא רוצה גלידה. ואז יש שיחה יפה מאוד בין דיק לדני, שאגב, אם אתה מסתכל ברקע, מעל דני יש פשוט סכינים, קשה לי להראות את זה, כי אני לא יכול להראות לך ולמאזינים שלנו פריימים, אבל זה באמת ברמת כל פריים מכיל עוד קריאה. הוא מדבר איתו על מה זה הניצוץ.
כן.
הוא אומר שיש אנשים מסוימים שיש להם את מה שסבתא שלו קראה לו ניצוץ, כלומר יכולת לראות מעבר למה שנראה, והוא אומר שגם למקומות יש ניצוץ, וספציפית שבמלון הזה קרו כל מיני דברים לא טובים.
עכשיו, לדיק, שהוא כאמור שחור, ואיש עבודה, יש את הניצוץ, לדני יש את הניצוץ, ומיד נהיה ביניהם איזשהו קשר, כי ילדים ושחורים, שזה מין...
הקפין.
אחרים, פשוט אחרים, ושוליים. אם אנחנו יודעים שלדני ילד בן 5-6, אנחנו לא מבינים בזה, יש ניצוץ, הוא לא התחבר עם איזה איש עסקים עם מזוודת ג'יימס בונד. הוא התחבר עם איזה משהו שהוא אחר לחברה. אז מיד נהיה ביניהם קשר של שוליים ושל אחרים. וזה עוד בלי שאנחנו נכנסים לאופן שבו אנשים לבנים אוהבים לחשוב של אנשים צבע יש חיבור אחר
כן,
למיסטיקה.
כן, זה חוכמת חיים כזאת.
חוכמת חיים, חוכמה שבטית, חוכמה ילידית, חוכמה, אתם גזענים.
ודיק מזהיר את דני שלא להיכנס בשום פנים ואופן לחדר 237. Mr. Allen,
what is in room 237?
Nothing. There ain't nothing in room 237. But you ain't got no business going in there anyway. So stay out. You understand? Stay out.
והוא לא אומר מעבר לזה שום דבר בשלב הזה. ואז קאט, חודש עובר. ובחודש קדימה אנחנו מתחילים עם האופניים של דני. שוט מתמשך של דני על אופניים...
תלת אופן כזה קטן.
תלת אופן קטן של ילדים נוסע לו ברחבי המלון. אני רוצה לשאול אותך, כן? לפני שאני אומר את שלי, מה מפחיד בסרט אימה?
מה מפחיד בסרט אימה? בכל סרט אימה? זו שאלה מאוד כללית.
באופן כללי, מה מפחיד? למה זה מפחיד אותנו?
אני אנסה לענות על עצמי, כי אני יודעת להגיד באופן רחב, אבל ההסתננות של הלא צפוי בתוך המאוד מאוד מוכר. זאת אומרת...
אוקיי, זו תשובה טובה.
רוח לפעמים בבית שלי, במקלחת שלי, במטבח שלי. כאילו, השבירה הזאת של שלי מוגן מוכר, עם חדירה של... מאיים.
זו תשובה טובה, מעניינת. אין לי תשובה שהכנתי מראש, אבל אני רק רוצה להגיד שבעיניי השוט המתמשך הזה, עם הסאונד שמתלווה אליו,
כן.
שזה הקטע. אנחנו שומעים את הגלגלים של האופניים של דני על הרצפה של המלון, ואז יש שטיח, ואז פתאום שקט, דממה מוחלטת. ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם. הקולנוע יודע לדבר בכל מיני שפות. והשפה היותר מעודנת שיש פה, וזה כן מעודן, כי מה מפחיד? זה ילד נוסע על אופניים. מה מפחיד בזה? אבל משהו באופן שבו זה מצולם, ומשהו באופן שבו זה נעזר בסאונד, הוא יותר תורד מנוחה מאיך שזה נגמר. וזה נגמר בזה שהוא פתאום רואה את התאומות.
כן.
אבל זה לא מה שמפחיד. זה שהוא פתאום רואה את הרוח רפאים, אולי, בתוך הבית. מה שמפחיד זה שהקולנוע מדבר אליך, ואתה יודע שמשהו מפחיד הולך לקרות, כי יש משהו לא טבעי ומוזר בילד שנוסע באופניים בתוך מלון.
לבד. אם היו לך שלושה ילדים באופניים במלון, כבר לא היית מתוח ככה.
ובמקביל, ג'ק, שאמור לכתוב, כידוע, בשביל זה הוא בא,
בהחלט.
הוא משחק עם כדור טניס ודופק אותו על הקירות, שזה גם סאונד אפקט מעניין, וטניס, משחק שאמורים לשחק בשניים, משחק לבד. ושני הדברים, שתי הפעילויות האלה, הטניס והאופניים, זה דברים שאתה אמור לעשות בחוץ.
זה לא נראה כאילו השלושה אנשים האלה באותו חדר כמעט בשום שלב בכל החודש הזה. כל אחד מסתובב לבד מדי.
הם במבוך, והם לא יודעים כל אחד בדרכו איך לצאת מהמקום שאליו הוא נקלע.
כן. בוא נדבר רגע על מחסום כתיבה, כי זה חלק ממה שהיצירה הזאת עוסקת בו, וג'ק הגיע למלון בשביל לכתוב. עם זה הוא אמור לחזור. זה המחיר, נגיד, שהוא משלם על לשמור על מלון לבד בחורף שלם עם המשפחה שלו, זה שהוא אמור לחזור, פה אין לו הסחות דעת, הוא אמור לחזור עם הכתב יד הזה שהוא רוצה לחזור. עכשיו, ביצירות שעוסקות במחסום כתיבה, תמיד יש משהו ארס פואטי, זאת אומרת, תמיד זה משהו שמספר על האדם עצמו. וזה תמיד נוגע גם בדיכאון ובחוסר אונים, ובאימפוטנטיות. אימפוטנטיות כמעט מול העולם. בטח כשמי שלא מצליח ליצור הוא גבר. ויש איזושהי סצנה שבה הוא משום מה התיישב כמו הפוץ הגמור שהוא לכתוב בכל ההול של המלון. הוא לא לקח לעצמו חדר, הוא נמצא בכל ההול של המלון כי המלון כולו ריק. עם מכונת כתיבה אחת על שולחן, זה כמובן יפהפה מבחינת דימוי. והיא נכנסת והוא אומר לה שהיא מפריעה לו.
Whenever I'm in here, you hear me typing. Whether you don't hear me typing, what the fuck you hear me doing in here when I'm in here, that means that I am working. That means don't come in. How do you think you can handle that?
Yeah.
Why don't you start right now and get the fuck out of here?
זאת אומרת, שהיא לא יכולה להיכנס כשהוא כותב, שזה, אין לדעת, זה אולי בכל רגע נתון, והוא ממש ממש צועק עליו, והוא אביוסיב עליו.
הוא עוד שנייה מעיף לסתירה.
כן, הוא כבר, מאוד מאוד...
הוא כבר אדם על הקצה.
כן, הוא אדם על הקצה לגמרי, ואני חושבת שבראש של ג'ק, זה העול של המשפחה שמונע ממנו להיות הסופר האדיר שהוא אמור להיות. זאת אומרת, יש שם איזו נגיעה בפנטזיה כללית יותר, גברית בעיקרה, של האדם שהייתי יכול להפוך להיות, לו רק לא היה לי את העול הזה של קיום ותחזוק ופרנוס משפחה. החלום הזה נגזל מהם, והוא ממש מנהל את הדיאלוג הזה מול ונדי. היא כנציגת המשפחה כרגע, יותר מאוחר גם נראה באיזה אופן עם דני, הם מעכבים אותו להיות הדבר הזה שהוא אמור להיות, ולכן הוא לא יכול לכתוב, ולכן הוא בעצם מפוטנט, זאת אומרת הוא מפוטנט מול העולם.
זה ניתוח מצוין, אבל אני רוצה להתעכב על הפוץ, על המילה פוץ שבחרת.
כן. זה דווקא לא בחירה טובה. אני חוזרת בה.
תראי את הגדולה של הבמאי, מבחינתי. תגידי לבמאי, תראה לי אדם שעושה משהו שגדול עליו.
יפה.
אז הנה נמצא באיזה חדר הוא בוחר, חדר הכי גדול בבית, שענק עליו בכמה ממדים.
כן.
או תראה לי אדם שמשתגע מרוב בדידותו, אז הוא משחק טניס עם עצמו בחדר עצום. תראי לי ילד שנמצא במקום לא טבעי, אז הוא עושה את זה עם סאונד אפקט של אופניים.
כן.
וזו הגדולה, וזה היופי.
כן, בסדר גמור. השתכנעתי לגבי הסצנה הזו.
אז אנחנו הולכים ומבינים, יש שוט מאוד בולט של ג'ק מסתכל על ונדי ודני משחקים בחוץ, וכבר הוא נראה פסיכי לגמרי, הוא נראה כאילו, מחכים כבר לרגע שבו הוא ירד מהפסים ויעשה את המעשה. הצופה כבר יודע שזה מה שהולך לבוא. ובאחד הרגעים הוא עושה שיחה עם דני. והוא מחזיק אותו כאב בעצמי, זה נראה השיחה הכי קרה, ואלה לא ככה מחזיקים ילד, והוא אומר לו,
I love you, Danny. You more than anything else in the whole world. I'll never do anything to hurt you. Never.
הוא אומר את זה בקול של איך שהזאב מדבר עם כיפה אדומה.
ממש, אם אתה חייב לומר את זה, ג'ק. אם אתה חייב לומר את זה, אז כבר משהו לא בסדר.
כן. דני מבועת ממנו, בבירור.
ודאי.
ובסצנה הבאה, דני מופיע, אחרי שהוא כביכול נכנס לחדר 237, החדר האסור. והוא מופיע כשהחולצה שלו קרועה, הסוודר שלו קרוע, הצוואר שלו מלא בדמומיות כזו, כאילו מישהו חנק אותו. אז יש פה כמה דברים. לטובת האובססיביים, אני אגיד, דני לובש סוודר של אפולו 11.
כן.
אז אחת התיאוריות הנפוצות בקרב האובססיביים, שאני לא בהם.
מה פתאום?
אני לא. זה שכל הסרט הוא וידוי של קובריק על זה שהוא זייף את הנחיתה על הירח האמריקאית, כביכול.
כן, הוא סתם משחק בכם. הוא סתם משחק בכם, כי הוא יכול.
יכול שהוא סתם משחק. כי הוא יכול שזה סתם, כאילו, תזדיינו, כאילו, אובססיביים.
לגמרי.
יכול להיות. ובמקביל, להופעה הזאת של דני, ג'ק חולם חלום בלהות, וונדי מאירה אותו, והוא אומר, חלמתי שאני רוצח אתכם.
כן.
ומבטר אתכם לחתיכות קטנות. אז ונדי עושה אחד ועוד אחד.
האם היא עושה אחד ועוד אחד? היא האישה הכי איטית תפיסה ever.
והיא אומרת, אתה עשית את זה לדני, אתה פגעת בו, אתה חנקת אותו, תתרחק מאיתנו. בואי נדבר שנייה על הליוק של שלי דובל. אמרת שאת שונאת את הליוקים.
שונאת את כל הליוקים.
למה את שונאת את הליוק שלה?
כי אני כן אצטרך לחזור ל... אתה יודע מה? אני אפילו לא חייבת לחזור לספר שבו סטיבן קינג מתאר בהרבה מאוד אהבה וחמלה ואישה אחלה. אישה חזקה ומרשימה שנותנת פייט, שהיא גם חמה, היא גם קשוחה, יש לה כוחות. שלי דובל היא בובה על חוט, כאילו היא כל כך כל כך לא מרשימה, היא כל כך כל הזמן על הקצה, היא בכיינית והיא פסיבית, זאת אומרת, משהו בייצוג הזה, אני מצטערת, זה לא על האישה עצמה, אבל האופן שבו קובריק התנהל איתה, זה מעליב לצפות בזה.
בוא נגיד על זה מילה. כלומר, ידוע שקובריק התאמר בה בצורה כמעט קיצונית, השפיל אותה, צעק עליה,
סצנות איומות שצולמו שוב ושוב ושוב, 160 פעם סצנה שבה היא אמורה להיות מבועטת, כי היא לא מבועטת מספיק. היא לא, אז היא נראית כמו אישה, היא על סף התמוטטות עצבים, כל הסרט. שוב אני אגיד, מההתחלה, שאז נורא קשה לייצר תהליך. כי...
אני לא חושב שזה מעניין אותו לייצר תהליך.
לא,
זה אני חושב שהוא לא מעניין אותו. גם פה הוא הביא אותה על הקצה, הוא הציג אישה שנראית גם כאילו על הקצה, היא נראית כמעט חצי גופה בעצמה, הוא מפגיש אותה עם גבר שנמצא על הקצה, וילד שהוא בעצמו סוג של הקצה, כלומר כן. יש לו חבר דמיוני שגר בתוך הפה שלו,
כלשונו. כן, 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 הוא ילד משונה.
ואחרי הדבר הזה, אחרי ההרחקה הזאת של, של דני מג'ק, הוא מתהלך לו במלון כמו איש זועף, כמעט כמו סרט מצויר זועף.
כן. כועס, אני כועס עכשיו.
אני כועס עכשיו, בדיוק. וגם, עוד דבר לשים לב אליו, זה כמה סרטים מצוירים יש בסרט.
נכון.
המון, ברקע, כל הזמן. ורפרנסים לסרטים מצוירים, כל הזמן. והוא נכנס לגולדרום, שזה הבר של המלון.
זה מין חדר הנשפים כזה, אני חשבתי, לא?
כן, חדר הנשפים, זה מילה, תראו יותר טוב. שהוא כמובן נטוש, כפי שכל המלון נטוש.
כן, אין שם אף אחד.
הוא מתיישב על הבר, אין אלכוהול בבר, מוציאים אותו כדי שהוא לא יגנב בזמן החורף, והוא מוריד את הראש, והוא מעלה את הראש, ואופס, ברמן.
Hi, Lloyd. A little slow tonight, isn't it?
Yes, it is, Mr. Torrance. What will it be?
והברמן מציע לו לשתות, והוא כמובן שותה. עכשיו, האם הוא שותה? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו עוד לא יודעים בעצם אם כל מה שאנחנו רואים שהוא אל-טיווי במרכאות, הוא אל-טיווי, או זה יכול להיות באותה מידה פנטזיה של ג'ק.
בעצם יש את האפשרות, אני אגיד, לא רק בסרט כמו שאתה ציינת, אלא גם בספר, שזו יצירה שעוסקת בהתמודדות עם שדים פנימיים.
כן.
והשדים החיצוניים הם רק... או השלכה, או טריגר, אבל המאבק האמיתי הוא פנימי. עכשיו, מהו אלכוהוליזם אם לא שד פנימי? השד הפנימי, זאת אומרת, או כל התמכרות גדולה אחרת, כן? אבל אפשר לקרוא את כל הדבר הזה בתור דימויים של שדים פנימיים עבור האבא, וחרדות עבור הילד, ופחד מאלימות ומשליטה של ונדי, של האישה, זאת אפשרות שקיימת.
וג'ק מדבר עם הברמן על זה שהוא לא פגע בדני.
עכשיו.
אבל אשתו, ונדי, כל הזמן מזכירה לו את אותו אירוע חד פעמי, שבו הוא הוציא לו את הכתף מהמקום.
כן.
והיא תמיד מזכירה לו, בעצם העבר רודף אותו. או ונדי כן. גורמת לעבר לרדוף אותו.
עבר רודף אותו, וספציפית מה שהוא מספר שם, וזה אנחנו יודעים, זה שכשהוא איבד את זה והכאיב, כאילו פגע בדני, זה היה כי הילד פיזר את הדפים שהוא כתב. זאת אומרת, שוב, יש לנו את הדבר הזה של הילד מתחרה בכתיבה. זאת אומרת, הילד מנסה לחבל לו בכתיבה בראש שלו. זה שוב חזרה למעין טרופ הפנטזיה הגברית הזאת של הדברים שהייתי יכול להיות, לו המשפחה שלי לא הייתה גונבת אותי מהדברים שאני אמור להיות.
כן. אני איתך בזה לגמרי. אני ארוץ על הדברים הבאים.
כן.
כי יש פה כמה אירועים שלא נרחיב עליהם. אחד זה שדיק, הטבח, בביתו במיאמי, מרגיש שמשהו לא קשורה, והוא מתחיל לעשות דרכו חזרה למלון.
כן.
כדי להציל אולי את המשפחה או את הילד, לא ברור.
זה כן דבר לציין, בגלל שדיברנו על איזה תפקיד אמור להיות לדני או לילד עם כוחות. הוא מזמן אותו. בסרט זה לא כזה עובר, אבל הוא מזמן אותו. הילד מצליח לייצר את הקשר הטלפתי וכן לשלוט בניצוץ, דבר שהוא כאילו כן ולא, הוא קצת מהבהב לו עדיין כילד, אבל הוא כן מצליח לייצר את הדבר הזה בסיפור, בספר המקורי, ולהביא כן, עזרה מבחוץ.
זה נאמר במפורש.
זה סוג של, אבל אתה לא באמת משתכנע מזה.
מצוין שאתה לא משתכנע מזה.
בטח, לא משתכנע מכלום.
לדיק יש תחושת בטן שמשהו לא קשורה, הוא ראה את מישהו רע, הוא פגש את מישהו פגש, משהו לא מסתדר לו, והוא מחליט כאילו לעשות את הדרך. ואז יש לנו גם סצנה בתוך חדר 237 המפורסם, אנקדוטת טריוויה.
בבקשה.
זה היה אמור להיות כמו שזה בספר, חדר 217,
כן.
אבל במלון שבו הסרט צולם, ביקשו להחליף את זה, כי אף אחד לא ירצה לישון יותר בחדר הזה. כמובן שהם לא מבינים שום דבר בשיווק. כולם היו רוצים לישון בחדר הזה.
כולם, וגם מדובר באנשים שלא כותבים מספר 13 במעליות של המלונות שלהם, כי כולם דפוקים וטיפשים מאוד.
אז מה שקורה שם זה ג'ק רואה אישה יפהפייה, עירומה יוצאת מהמקלחת.
כן, איזה חדר יפה זה.
כן. המלון עוצב על פי מלא מלונות, כי כמו שאמרנו, קובריק אובססיבי, אז הוא לא הולך ומעצב לפי מלון אחד.
כן.
הוא הולך והוא שולח את האנשים שלו לכל המלונות בארצות הברית. והוא לא עושה אודישן ל-300 ילדים, או ל-500 ילדים, mm-hmm. הוא עושה אודישן ל-5,000 ילדים.
כן.
כלומר, זה האיש.
כן, ואז נתקע עם הפליצי הקטן, הלא מרשים הזה.
והאישה, הוא פשוט מתחיל לנשק אותה, עם בקטע.
כן.
ואז הוא רואה במראה שהיא בעצם זקנה, גופה של זקנה.
גופה, ממש גופה, כן.
ממש, ואני אגיד, עוד פעם מהדברים האלה שמופיעים כל הזמן בסרט, זה עוד כפילות, מראה. יש המון, המון מראות. Mm-hmm. כמו שיש המון אינדיאנים, יש במלון הזה המון מראות, ובהמון סנות המון מראות. ורק אני אזכיר חלק מהכפילויות שראינו כבר עד עכשיו, אבל יש עוד. אז האישה הזאת, שיש לה שני צדדים, יש לנו את ג'ק אלכוהוליסט וג'ק הלא אלכוהוליסט, יש לנו את דני ויש לנו את טוני, ועוד מעט נפגוש עוד כאלה.
מה שקורה בחדר 237 זה שג'ק פוגש את הפנטזיה. זאת אומרת, הוא פוגש את האפשור של מה היה, איך היו יכולים להיראות חייו לו הוא היה חופשי ומאושר כמו שהוא מדמיין. וזה אומר לבוא ולשכב מיד עם אישה יפה שמגיעה מן המוכן עירומה. והוא פוגש את המחיר. הוא התמזמז עם גופה. כאילו מה עוד יש להגיד.
ואז הסצנה היותר מעניינת והיותר חשובה, הוא חוזר שוב לגולדרום. הפעם, הגולדרום מלא, זה ממש נשף בגולדרום. והוא שוב שותה, ובדרך הוא מסתובב לו בנשף, אז פתאום מישהו שופך עליו, מה זה? מיץ אבוקדו?
לא הבנתי את זה, זה ליקר אבוקדו, מה שדוחה. ליקר אבוקדו.
והמלצר לוקח אותו איתו לשירותים. עוד חדר מדהים, חדר אדום.
מדהים, כן. כמובן, הוא נראה כמו סיוט כשלעצמו, אבל בטח.
ואז...
What do they call you around here, Jeezy?
Grady's, Delbert Grady.
Weren't you once the caretaker here?
Why, no, sir. I didn't believe, sir.
אתה לא רצחת את המשפחה שלך ואת הילדות שלך? והתשובה של גרדי מין, לא, אני לא זוכר דבר כזה. וגרדי, ברגע שהוא מזוהה, הוא אומר, הבנות שלי ואשתי לא הקשיבו לי, אז הייתי צריך לתקן אותם. I corrected them.
בטח, בטח. הפועל שאתה רוצה שישתמשו בו על בני אדם.
והוא אומר שאולי גם זה מה שג'ק צריך לעשות, לתקן את המשפחה שלו בצורה הכי קשוחה והכי חד משמעית שיש.
כן.
אני חושב שפה אנחנו צריכים רגע שנייה לעצור, ולשאול, מתי ג'ק מחליט להרוג את המשפחה שלו?
אני לא חושבת שיש החלטה. אני חושבת שיש איזה הפסד לשדים הפנימיים, ואני חושבת שאם יש רגע יותר בהיר, זה דווקא טיפה יותר מאוחר, כשהרוח של המלון, או מה שזה לא יהיה, אומרים לו, אנחנו לא מרגישים שהלב שלך בעניין. ואז אתה מבין שהלב שלו אמור להיות משום מה בעניין של לרצוח את המשפחה שלו, והוא אומר, אני אראה לכם, אני אוכיח לכם. וכששם הכל החיצוני, הכל הפנימי הופך להיות חיצוני, וכל כך מהדהד חזק, זאת אומרת שזה דבר שכבר אי אפשר להחזב אותו, כי הוא גדול ממך, את מי אתה לא יכול להחזב, את מי שגדול ממך, מי שמופקד עליך. אז אולי שם דווקא הייתי ממקמת את זה. שם הוא רוצה להצטיין, הוא רוצה להצטיין בפני המלון, שהוא כבר ישות.
אוקיי, מעניין. התשובה שלי הייתה, מהרגע הראשון שאנחנו פוגשים את הדמות הזאת, זה כבר שם?
כן,
זה כבר שם. הוא רק צריך שיווצרו התנאים שיאפשרו את הדבר הזה. כלומר, הוא צריך את אולי בידוד, אולי האלכוהול, אולי לשמוע את הקולות, אם זה קולות, הוא פשוט צריך שיתנו לו את ה... לשים לו את הגרזן ביד,
אבל
כביכול.
אבל ההחלטה או השד הפנימי? כי אלה שני דברים שונים, ההחלטה. כן, תשמע, מדובר... עוד פעם אני אגיד, כמה אתה יכול לדרדר את ג'ק ניקולסון? כאילו, הוא מראש קוקו לוקו.
קוקו לוקו.
הוא בא לסרט כבר.
טוב, לפחות הכללת עם הקוקו לוקו.
בבקשה.
עוד דבר שגריידי אומר, לג'ק, you have always been the caretaker. I should know, I've always been here.
כן.
שזה כמובן עוד משפט לא ברור, אבל יש פה תחושה שכל זה כבר קרה. אני, שוב, אני לא מסביר כי אני לא יודע איך להסביר. אנחנו צריכים שנייה להתייחס לסרט הזה כמשהו. כשאתה הולך למוזיאון, ואת רואה סצנה תנכית של מישהו מימי הביניים. סבבה. זה מאוד ברור.
כן.
ואחרי זה את הולכת לוון גוך, ואת רואה חמניות, ואת אומרת, אלה חמניות, הן מייצגות כך וכך וכך וכך. אבל אז את יכולה ללכת לציור של ג'קסון פולוק. Mm-hmm. וזה פשוט נקודות ופסים על קנבס.
מזי טבע, כן.
ואת לא מנסה להכיל על הדבר הזה איזשהו הסבר רציונלי של הנקודות מייצגות את X, והפס האדום מייצג את Y, והצבע כן. הכחול, אז אני, כאילו, התחושה שלי היא שזה סרט שככה צריך להתייחס אליו. צריך לספוג את כל מה שהוא מעביר לך, בלי לנסות בהכרח לשים את זה באיזשהו קו ליניארי, רציונלי, מפורש.
אין בעיה, אני יכולה לקבל את זה, כי הסרט הזה הוא קצת לימבו, זאת אומרת, אתה באיזה מרחב ביניים. אני פשוט אומרת שוב, עבור האדם שאני, הקול הפנימי שלי, אוקיי? הקול הפנימי שלי הוא מאוד מאוד מילולי, והוא מאוד נרטורי. אני חושבת שהקול הפנימי של קובריק הוא מאוד דימוי, וזה עובד אחרת. עכשיו, אם אתה לוקח ממני, מהאדם הפרטי שאני, כן, כצופה, אם אתה לוקח ממני את העוגן העלילתי והסיפורי והמילולי, אתה חייב לתת לי משהו בתמורה. ג'קסון פולוק אגב עשה את זה, מבחינתי. אני לא צריכה להגיד שום דבר על הנדזי צבע. זאת אומרת, אני יכולה להרגיש משהו מהתשוקה הזאת, אני יכולה להרגיש משהו מהרצון הזה. הטרנזקציה הזאת, היא לא מקיימת משהו מספיק עבורי. זאת אומרת, אם אתה לוקח משהו כל כך גדול לי, אתה חייב להחליף אותו במשהו כל כך גדול אחר, שאני אוכל להיאחז בו. ובסוף הסרט הזה, זאת אומרת, יש לו רגעים מדהימים, ויש לו דימויים מדהימים, אבל הוא מאכזב אותי ברמה האנושית, והוא מאכזב אותי ברמה הפסיכולוגיסטית, ויש שם יותר מדי חריקות שאני אומרת, הוא מפריע לי להתמסר.
אוקיי.
לך הוא לא מפריע.
לא, אני חושב שהיופי הקולנועי שלו, והיופי החזותי שלו, והאווירתי שלו, אני לא צריך יותר מזה.
כן.
אני נהנה ללכת במבוך וללכת לאיבוד, וזה בסדר.
אז יש מקומות שכן, טווין פיקס. אין בעיה, קח אותי איתך למבוך. אין בעיה, טווין פיקס, אבל... זה כי נשארים שם חלקים שאני יכולה לתקשר איתם, ואני מרגישה שמתקשרים איתי.
אז אחד הרגעים האיקונים של הסרט הוא הרגע הבא, שבו ונדי ניגשת לשולחן כתיבה של ג'ק, המקום שאסור לה לגשת אליו.
ודאי, כי סתם אישה קטנה וטיפשה.
ומסתכלת על מה הוא כתב.
כן.
יצא המגנום אופוס שלו.
לגמרי. מה הוא עשה בחודש האחרון?
והוא רואה שוב ושוב שהוא כתב All work and no play makes Jack a dull boy. שוב ושוב 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 ושוב. ואגב, משהו מעניין, בדפים זה מסודר כל הזמן בפסקאות שונות ובשורות שונות ובריווח שונה.
כן.
ואני רואה את זה כדימוי למה שקובריק יודע לעשות. הרי זה, גם אם זה אותו משפט שוב ושוב ושוב ושוב, הוא אומר משהו אחר בכל צורה שתשים אותו, ובכל ריווח.
כן.
הדפים הם שונים, למרות שהם זהים,
כן.
כאילו מבחינת התוכן.
מאות של דפים רק עם המשפט הזה, וכל פעם זה קצת אחרת. כן, כן, כן. אני חשבתי שזה משפט שהומצא לצורך העלילה, אבל לא, מסתבר שזה לקוח מספר פתגמים ב-1625 של ג'יימס האל.
אני גיליתי שבכל סרט בגרסאות בינלאומיות שונות, קובריק שם משפט אחר.
מה?
זה לא אותו משפט.
מה זאת אומרת? כמו איזה עוד משפטים יש?
נגיד בספרדית, זה No por mucho madrugar, amanece más temprano.
אוקיי.
גם אם תקום לפנות בוקר, השמש לא תזרח מוקדם יותר. ובגרמנית יש משפט אחרת, ובצרפתית.
אז הוא כאילו תפס את המהות התרבותית של הפתגם הזה עבור כל תרבות.
כן. השמועה אומרת, הפולקלור הוא שהוא הקליד בעצמו את כל
בטח
ה...
בטח שהוא הקליד בעצמו.
אני מאמין, אני מאמין לזה.
כן.
ואז ג'ק מופיע.
How do you like it? How do you like it?
ופה אנחנו כבר באימות. פה אנחנו כבר ב... אני הולך לרצוח אותך.
כי ונדי גם סוף סוף, וזה אפשר לראות עוד לפני שהוא נכנס, היא סוף סוף קלטה. זהו, עד עכשיו היה מין כל מיני דגלים אדומים, פזורים, זה התחבר לדגל אחד עצום, זה, היא מבינה שהוא התחרפן, שהנה ההוכחה הפיזית, זאת אומרת כל הדפים האלה, זה כל מה שהוא עושה שבועות, הוא התחרפן, וזה נמשך כבר איזשהו זמן.
כן, היא מחזיקה מחוות בייסבול, היא כבר
סוף סוף
מגנה על עצמה.
כן.
והסצנה שדיברת עליה, השוט שדיברת עליו, שהוא עשה שוב ושוב ושוב, זה השוט. שהולכת אחורה עם המחבט, עשו 127 טייקים לדבר הזה.
כן.
עכשיו זו שאלה, אם זה פשוט, יש פה במים משוגע, שרוצה פשוט, כי הוא פרפקציוניסט חולה נפש, או שהוא רוצה לדחוק את השחקנית שלו לקצה, כדי שהיא תראה באמת מותשת, באמת גמורה, באמת אישה שכאילו היא כבר לא יכולה יותר. זו שאלה.
כי אני רציתי להגיד, מספיק 50. נגיד אם אתה ממש מופרה, וקצת שונא נשים, אז מספיק 50.
לא, זה לא רק נשים, גם ג'ק ניקולסון סבל מאותו דבר. והוא אומר לה, ונדי, מי דארלינג, אני לא רק הולך לפגוע בך, אני הולך לרסק לך את המוח.
כן.
יש פה שילוב של כאילו, הוא עדיין מתייחס אליה בתור אשתו, אהובתו, כאילו.
כן.
אבל הוא כבר אומר לה, תקשיבי.
אחרי מה הכיף, אתה לא רוצה החזרה.
אני הולך לרסק לך את המוח. והיא מנצחת אותו, היא נותנת לו מכה. הוא נופל במדרגות, והיא הולכת וגוררת אותו לאן?
למזווה. לחדר ה... מה? איך קוראים לזה? קשות.
מחסן קשות.
מחסן קשות.
והיא מגלה בינתיים שהוא חתך את כל האפשרויות לקשר חיצוני.
כן.
מכשיר קשר וכו. היא גם מגלה שהרכב שלג שלה, סנוקאט, הוא גם חיבל בו. היא תקועה. אין לאן ללכת. ואז אנחנו חוזרים לג'ק במחסן קשות, קם, ואז הדבר שאת התייחסת אליו, שהרוח של גריידי, או איזשהו קול, מדבר אליו מבחוץ.
I and others have come to believe that your heart is not in this, that you haven't the belly for it.
ואז ג'ק מבטיח, תנו לי עוד הזדמנות, ואז החדר נפתח מבחוץ. עכשיו, צריך להתעכב על הרגע הזה, כי זה הרגע הראשון, לדעתי, עלילתית, שאי אפשר להסביר בתור הזיה, חלום. כלומר, זה הרגע הראשון שבו קובריק כבר אומר, בסדר, יש פה משהו על-טבעי, עד עכשיו משכתי אותך עם הדברים הפסיכולוגיים, אוקיי, אבל כן, יש פה אלמנט על-טבעי, ואז הם מתחילים לבוא ברצף מאוד מאוד מהיר כל הרגעים האלה. אז הוא יוצא. דני, או טוני יותר נכון, מתחיל להגיד שוב ושוב, Red Rum.
Red Rum. Red Rum.
כותב את זה על הדלת, ואז ונדי רואה את זה במראה, והיא מבינה שזה אומר בעצם murder. את לא מעריכה את היופי של השימוש החוזר באלמנטים? כלומר, תחשבי על הסרטים שדיברנו עליהם עד היום, ויש בהם רגעים יפים יותר או פחות, אבל אין באף סרט שדיברנו עליו קוהרנטיות, לא עלילתית, קוהרנטיות ויזואלית, חזון ויזואלי כל כך חד וכל כך ברור כמו שאת רואה פה.
אני מאוד מעריכה את זה, אני פשוט חושבת שהוא התרשל כל כך ברגעים של בימוי שחקנים מבחינתי, שזה זורק אותי החוצה. זאת אומרת, זה הרגע שאני צחקקת עם חברה שלי. כאילו, לא זה הרגע, אלא אני יודעת מה, הילד אומר באופן, בכל ממש משונה, רדרם, רדרם, כאילו, האם אני לא אצחק כזה עם אחותי? אני בפירוש כן. ואז אני בחוץ, אני מחוץ על זה. אני חוזרת לדימויים עייפים, אבל זה הבהובים.
אוקיי. אז אגב, שחקנים ואובראקטינג, אז ג'ק ניקולסון מופיע עם הגרזן.
אגב, זהו, עושה מדהים. בשביל זה הוא פאקינג ג'ק ניקולסון, בשביל זה לקחת אותו לרגעים, שם אף אחד לא יכול לעשות את זה כמו, פשוט את כל השאר, ג'יזוס.
ונדי ודני נעולים בשירותים, הוא מופיע עם הגרזן, דני מצליח לברוח מחלון חצי פתוח, ונדי תקועה, ג'ק מתחיל לגרזן את הדלת, אגב, שוב, שוט מדהים, המצלמה הולכת עם הגרזן, זה כאילו הסרט נכנס בדלת, לא הגרזן.
כן, זו סצנה מאוד מפחידה בעצם.
ואז הסצנה, השורה שבזכותה בעצם אנשים מכירים את הסרט. ג'ק מצליח לעשות איזשהו חור, דוחף את הראש שלו, וזה השוט המוכר, ואז הוא אומר,
Here's Johnny!
שזה רפרנס למי שלא מכיר, מי שיכול להיות, אם יש אנשים כאלה יותר זקנים מאיתנו, אם יש דבר כזה, זה רפרנס ג'וני קרסון, ככה הייתה מתחילה התוכנית שלו.
יותר זקנים, יותר צעירים מאיתנו.
לא, אני עשיתי בדיחה.
הבנתי.
שרסת.
סליחה. להכניסה של ג'וני קרסון. כן, זה כאילו היה אילתור של ג'ק ניקולסון, ואני אגיד שזה אומנם אילתור, זה כן מבריק, כי לא במתכוון לדעתי, אבל הרי אין לך ג'וני קרסון, המגיש הזכוח ביותר, בתרבות המערבית ביותר, אמריקאית ביותר, אם לא על קברי אינדיאנים. אין לך את זה. אין לך את ארצות הברית הזאת, אם לא על קברי אינדיאנים. מישהו היה צריך להינשל ולסבול ולהיגזל ולהירצח כדי להביא תוך, מה זה, 100 שנה, כאילו, אפילו לא, את ארצות הברית למקום, לתחושה הזכוכה האומניפוטנטית של ג'וני קרסון.
מעניין. ואז היא מצליחה לברוח לה ברחבי המלון, ובמקביל, דיק הגיע, השף.
עשה את כל הדרך.
עשה את כל הדרך, הגיע, נכנס, רק בשביל שג'ק יגרזן אותו אחרי 10 שניות שהוא נמצא במלון.
ממש, 10 שניות. אני כן אצביע על ההבדל בין הספר לבין הסרט. בספר דיק הלרן שורד, מתעמת איתו, והוא זה שעוזר לוונדי ולדני להינצל. את גם כאן יש באמת את היחס האינסטרומנטלי ביותר לדמות הזאת. לא נותן לה כלום, הוא לא נותן לו כלום.
ונדי מסובבת מלון, והחזיונות האל-טבעיים עכשיו מופיעים, אחד אחרי השני ברצף, יש לנו חדר הנשפים שמלא בשלדים, יש לנו מלצר שהראש שלו חתוך לשניים,
כן.
ויש שוט מאוד, כאילו שאותי בתור ילד הכי הפחיד בסרט,
הכי הטריד, כן.
ואין לו הסבר כמובן, כמו לכושום דבר פה,
בטח.
והוא מאוד מוכר, של מישהו בתחפושת, דוב או כלב,
משהו.
לבצע מין אוראלי באדם בחליפת ערב מהודרת.
כן, באחד החדרים, משהו שוונדי רואה. והוא בעצמו, בתוך התלבושת זה, גם כן, כל הישבן שלו בחוץ. רוצה להגיד, עכשיו שראיתי את זה בדיעבד, אלה האנשים שהייתי מבקשת מהם עזרה. אני רוצה להגיד, וונדי, מכולם, פשוט תגידי להם, תקשבו, כי אני לא יודעת מה הולך, אבל פשוט תתלבשו שנייה ותעזרו רגע.
אוקיי, ואני אגיד שזה השוט שהכי הפחיד אותי בתור ילד, ואני לא צריך הסבר ללמה הוא מפחיד, ומי האנשים האלה.
לא, זה פשוט מפחיד.
מפחיד.
כן.
ואחרי שג'ק רצח את דיק, הוא רץ אחרי דני במבוך. דיברתי באיזשהו רגע על סרטים מצוירים. זה כבר ממש קטע מספר ילדים.
ממש.
כאילו, ג'ק מראה מרפרר לזה כמה פעמים, גם לפני שהוא פותח, מגרזן את הדלת, הוא מתייחס לסיפור של הזה ושלושת החזירים, מכירה את הסיפור הזה?
כן, 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 בטח.
אז הוא אומר, אני אנשוף, אני אנשוף, ואני אפיל את הדלת. אז זה כבר ממש לקוח משם, ואז אין פלא שדני מנצח אותו. כלומר, כי דני הוא ילד.
כי ילדים אמורים לשרוד את זה. כן, זה גם הלבירינט, זאת אומרת, מהבחינה הזאת.
מהמיתולוגיה היוונית.
כן, הוא סוג של מינוטאור פה.
את לא מסוגלת כאילו שאני אתן רפרנס, ואז לא תתני רפרנס כאילו יותר גבוה, נכון? שאני אגיד סרט ספר ילדים, ואת תגידי מינוטאור מהמיתולוגיה היוונית?
אני ממש מצטעת לחזב אותך על זה. לא דבר שאני מעסיקה את עצמי בו לשנייה בחיים שלי.
את יושבת וחושבת מה אני יכול לשלוף בכל רגע, ושזה יהיה יותר גבוה ממה שהוא ייתן. בסדר?
שום צורה זה לא העסיק אותי. אבל לא אובייסלי אותך.
אז דני מנצח אותו, הוא עובד עליו, הוא מסתיר את העקבות שלו, והוא מצליח להתחבא. וג'ק הולך לאיבוד עם הגרזן שלו.
זה לילה, זה שלג, כל המבוך הזה, שאתה גם לא יודע אם הוא קטן, גדול.
דני מצליח לצאת, והוא ווונדי בורחים, באותו רכב שאיתו הגיע דיק. אז מאיזושהי בחינה, הוא אכן הציל אותם.
הוא סוג של הציל אותם, כן.
ואז קאט, ג'ק כפו, נראה כמו איש שלג כפו.
סצנה מגוחכת. זה דימוי מגוחך.
זה דימוי שאני מסכים. את יודעת מה? זה לא עשוי מספיק טוב.
אוקיי, תודה.
ואז עוד קאט, אנחנו עוד פעם באוברלוק, מלא 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 תמונות של העבר מכל השנים, והמצלמה עושה דולי אין, מתקרבת, 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 מתפקסת על תמונה אחת.
מ-1921?
כן, 4 ביולי. יום העצמאות האמריקאי, 1921, ואנחנו רואים שיש, אולי את ג'ק, אולי מישהו אחר, אבל אנחנו רואים בבירור ג'ק ניקולסון בתמונה מ-1921, שותה לו איזה קוקטייל.
בתור מי שנראה כמו המערך של הנשף הזה.
כן, הוא בקדמת התמונה, נגמר הסרט.
הוא תמיד היה שם. מה שנאמר לו גריידי.
עכשיו, התמונה הזאת היא... אם יש משהו שאין לו הסבר, ואם יש משהו שיש לו תיאוריות לגביו עד אינסוף, זו התמונה הזאת.
מכל הדברים בעולם זה לא הטריז אותי בכלל. זה היה נראה לי הכי הגיוני. הוא תמיד היה שם. הוא, הגלגול שלו, הדימוי שלו, ג'ק טורנס כישות, תמיד הייתה שם.
זה הסבר כאילו... מצוין. השאלה מהי הישות הזאת? כלומר, האם הישות הזאת זה האלימות האמריקאית כלפי הילידים? האם זה אלימות, האם זה אלימות גברית? האם זה פשוט גלגול נשמות בקטע הכי על-טבעי, רוח רפאים שיש? האם זה רוח הרפאים של גריידי? כלומר, האפשרויות הן בלתי נגמרות כי אין הסבר. אותי זה מאוד הטריד, כשצפיתי כן. בזה וצפיתי בסרט כמה פעמים, זה תמיד, זה הסימן שאלה בסוף שאין לו פתרון, ואולי השאלה שהייתי רוצה שנסיים איתה, זה האם לכל חידה חייב להיות פתרון, או האם לכל פאזל חייב להיות פתרון.
אני לא חושבת שלכל פאזל חייב להיות פתרון, אני חושבת שהנטייה האנושית שלנו היא לרצות לספר סיפור עם התחלה, אמצע וסוף. זאת אומרת, יש בזה משהו מאוד מנחם.
יש פה התחלה, אמצע וסוף.
כן, אבל התחלה, אמצע וכאילו פואנטה. התחלה, אמצע, אתה יודע, החיים הם סתם אירועים אקראיים לפעמים. היא רצתה להיות שחקנית, ואז התחילה המלחמה, ובמקום זה היא מתה. דברים כאילו אקראיים קורים. אנחנו יודעים לספר על זה איזשהו סיפור אחר כך, שהיא משמע את כל הדבר הזה, ולעשות מזה איך מוות ממשמע אחורה, למשל, את כל החיים. אבל... זה מהלך מלאכותי שאנחנו עושים. זאת אומרת, לא לכל דבר יש פתרון בשום צורה.
אני חושב שיש הנאה עצומה דווקא ביצירות שאין להם פתרון. זה הקולנוע שאני אוהב לראות היום, זה הספרים שאני אוהב לקרוא היום. אני אוהב את זה שזה לא מנחם. אני אוהב את זה שהעבודה היא חצי על הבמאי וחצי עליי להבין מה הוא רצה להגיד, מה אפשר להגיד, זה פותח לי, כלומר, בסיפור שיש לו, בכיפה אדומה, אין לי מקום כקורא להסביר...
נכון, לא, אין בזה משהו מעניין.
כשפותחים לי את המרווח הזה, של חתיכת פאזל חסרה, או כמה חתיכות פאזל חסרות, אני יכול למלא אותן בצורה שמעניינת אותי. והנה, בסרט שלא אהבת, או לא לגמרי אהבת, דיברנו על אלימות במשפחה, אלכוהוליזם, ההיסטוריה האמריקאית, כפילויות, מראות, דו-משמעות, פאזלים, וכל הדברים האלה קיימים בסרט,
לגמרי.
רובם בלי שהם דוברו בכלל.
זה שיש לזה המון המון נושאים, לא אומר, אגב, זה שזה פתח המון המון סימני שאלה, לא אומר שבסופו של דבר יש לי איזשהם תשובות. אני אגב בסדר עם זה שלא יהיו תשובות. מכל הדברים בסרט זה לא הטענה שלי אליו. אבל כן, בדרך כלל, אני חושבת שאני מעדיפה להתלבט בין 2-3 אופציות, זאת אומרת, או להחזיק מתח, אני יכולה להחזיק מתח, אבל מין כזה, משיכת כתפיים מוזרה, שזה קצת מה שהסרט, הוא כמעט בועט אותך החוצה מתוכו באלימות. ובעיקר אין שם אנושיות, אין שם חום שאני מרגישה מקובריק, אין שם את הדבר הזה. אני אגיד, הספר מסתיים בזה שהדוד, מדובר להדליק את הדוד, הדוד מתפוצץ וכל המלון עולה באש, עם ג'ק בתוכו. ובסרט, ג'ק קופה. עכשיו, דברים שקופים יכולים להפשיר. זה חלק מהעניין, אני אתן את זה לקובריק, זאת אומרת, הוא לא סוגר את זה בזה, אנחנו לא יודעים שזה הסוף של ג'ק.
אני חושב שהטענה לגבי הקור של קובריק באופן כללי היא מוכרת, ואני מקבל אותה. אני חושב שהוא שנה שחקנים באופן כללי, ושנה לעבוד גם. אני חושב
שהוא שונא בני אדם.
יכול להיות מישהו מיזנטרופ. ואני חושב שבסרט הזה, הדמות שהכי חשובה לו היא המלון, ולכן הוא לא פוצץ אותו. הוא משאיר אותנו כצופים, לא עם וונדי ולא עם ג'ק, אלא עם המלון.
כן.
אז, אם התחלנו לפני 12 פרקים עם בחזרה לעתיד, שבעצם הסרט מחזיר אותך לעבר, אנחנו מסיימים אותו לאחר 12 פרקים עם חזרה קטנה לעבר, 4 ביולי 1921. עשינו מסע.
אנחנו כבני אדם?
כן.
יש.
ככה אני מרגיש.
כן.
אז אני רוצה שנגיד תודה. תודה לאסף פרידמן, עורך מחלקת הפודקאסטים של הארץ. תודה לאמיר פקטור, המפיק שלנו. תודה ענקית, עצומה, שאין לתאר את תרומתה.
אין לתאר.
של דן ברומר.
היוצר השלישי של הפודקאסט הזה.
כן, העורך שלנו, שאתם שומעים, כשאתם מקשיבים לנו, אתם שומעים גם אותו, לא פחות מה שאתם שומעים אותנו. תודה לך, אילך פולך. שותפתי, חברתי, הטובה והחכמה ממני. עכשיו את אומרת תודה יונתן.
תודה לך יונתן אנגלנדר. לא הייתי רוצה או מסוגלת לעשות את זה עם אף אחד אחר, ואתה הבסט פרטנר שאפשר לבקש.
ותודה לכם המאזינים שהקדשתם לנו מהזמן שלכם, ואנחנו מקווים שתחזרו אלינו כשאנחנו נחזור בעונה שנייה. עד אז תכתבו לנו, אנחנו קוראים טוקבקים, מיילים, פייסבוק, טוויטר, הכל.
אפשר לקבל את הכתובת הפרטית של יונתן אצלי? אוהב לקבל מבקרים?
תצפו בסרטים, ואנחנו נתראה בעונה הבאה. יאללה, ביי!